כ"ד, מערכה של פסקאות שבה הרב עוסק בסוגיה של האהבה הלאומית. מה מקומה של האהבה הלאומית? הרב צבי יהודה מביא שכשהרב בא לבקר את הגאון הרב מרדכי אליסברג, ואחרי שדיברו ביניהם דברי תורה, התברר שיש ביניהם מחלוקת. רב מרדכי אליסברג אמר שוודאי שיש ערך מאוד גדול לנטייה הלאומית בישראל, כמו כל עם ולשון. זה שייך למציאות הבריאה של עם, שהעם אוהב את לאומיותו. והרב הסביר שהנטייה הזו היא כל כולה נטייה של קודש בישראל. אז את הבירור הזה הרב עורך פה בפסקאות. יש בזה נפקמינות גדולות, כי אנחנו פוגשים בפסקאות גם הדרכות של הרב, שיש להגביר את האהבה הלאומית, כמו שאנחנו קראנו בתחילת פסקה כבית. נחזור רק על המשפט הראשון, אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה, ההולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל, תתלקח בגאון וזה יחד עם אש השם, אש הקודש. כלומר, הרב אומר שהאהבה הגדולה וההתלהבות הגדולה, לא רק שאין לראות בהם מונע, מעכב ומפריע ולהיות שייך אל התורה, אדרבה, האהבה הזו היא מגבירה, האהבה של אדם לאומה הישראלית, היא כשתבוא לידי שיאה בגאון עוזה, כשתבוא לידי שיא הבירור שלה ושיא העומק שלה ושיא המלאות שלה את החיים, היא תתאחד דווקא עם אש הקודש. וראינו שבפסקה כ"א הרב כבר משתמש בכלל הזה כדי ללמד זכות, כדי להתבונן בעין פנימית על אנשים שהם שייכים לצד השפל ביותר מבחינה רוחנית, ואף על פי כן תלמידי חכמים שמסיימים ומטילים שלום יודעים להוציא מן הכוח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל האנשים הללו שאש האהבה הלאומית מפעמת בהם. אז התחלנו בסעיף כ"ב ואנחנו ממשיכים היום בפסקה כ"ג. כאן פסקה כ"ג היא השלמה של פסקה כ"ב. כשהאהבה הלאומית מתגברת, מתלהבת היא על תורת ישראל. כאין מה שלמדנו במשפט הראשון של פסקה כ"ב. למרות שזה נראה הפוך, הרי הנטיות הלאומיות שצמחו על רקע חילוני, אם לא להגיד על רקע שדוחה ברגל גסה את כל היחס המסורתי לתורה ולקיום מצוות, הם מהווים את הרועץ הכי גדול שיכול להיות לקיום תורה ומצוות. אתם מבינים את החידוש הגדול של הרב? הרי כל תופסי התורה רואים את זה בדיוק הפוך. יש כאלה שמתייחסים בשוויון נפש, זה הטובים שבהם. ואלה שהם עוד יותר קנאים לתורת השם, הם רואים בציונות, בלאומיות, באהבה הלאומית בישראל, הם רואים את הדלק לשנאת התורה. אז הרב פה מחדש חידוש גדול, זה צריך צפייה מאוד פנימית, כי כל המציאות בשטח מראה אחרת. אז הרב מסביר כך, כשאהבה הלאומית מתגברת, כן, צריך להגביר אותה, מתלהבת היא על תורת ישראל. מתלהבת לישון להבה. כן? לאהבה אותה בין בלימוד בין במעשה, זה היחס הישר. מה? לא, הכוונה על מה היא מתלהבת, על את מה היא חובקת, למה היא שוקקת, לתורת ישראל, לאהבה אותה, לאהוב את התורה, בין בלימוד בין במעשה. עד שכדי כך, זה פלא גדול מה שהרב אומר, הרי כל התופעות, בוודאי בזמנו של הרב, הראו הפוך. והרב מחדש, כי כך צריך להתבונן ביחס הישר. מי שבאמת מבין מה הדבק ומה החיבור, וכשהאהבה הלאומית הזאת תתברר, למה היא תקשור את האנשים, לאיזה תוכן של אומה, אומה שצדקת דרכה ממה היא שואבת. אז הרב צופה כבר אל המקור הפנימי של האהבה הזאת, ויודע שכיוון שהנטייה של האהבה הלאומית בישראל מקורה מקור הקודש, ודאי גם לשם היא תשוב. והרב מתאר פה את השלבים. שלב ראשון, כשהאהבה הלאומית מתגברת, ואז מתלהבת היא על תורת ישראל לאהבה אותה, בין בלימוד בין במעשה. והחשק המתפתח, התגברות החשק, התפתחות החשק, מביא לידי אהבה מפעלת את הבליטה של הפרטים ופרטי הפרטים, בין בתלמוד בין בקיום המעשי. כלומר, קודם כל יש הזדהות גדולה עם העקרונות הכלליים של תורה ועם העקרונות הכלליים של סדרי החיים. עדיין לא מבינים כל כך את הפרטים ולא מתייחסים אליהם בחשק כל כך גדול, אבל כשהחיבור אל האומה, כשהחיבור אל צביון החיים הישראלי ולדגל שהאומה הזו נושאת בעולם, כשהוא יתגבר, כשהחשק יתפתח, אז האהבה הזו תפעל תבליט את הפרטים, בין בתלמוד, זה כבר לא לימוד, לימוד זה לימוד תורה, תלמוד, חז"ל אומרים בממחי דברים שהתורה נקנית בהם, דבר ראשון תלמוד. מה זה תלמוד? תלמוד כמו שאנחנו קוראים, תלמוד בבלי, זה ים הלימוד, זה לא הלימוד, זה לא פעולת הלימוד. זה להתמזג עם הלימוד, תלמוד. זה יותר מאשר לימוד, זה כבר עסק וחשק ובהתמדה גדולים. וגם המעשה הוא לא מעשה כללי, אלא בקיום המעשי. ככה הרב רואה את הדברים. זה לא איזו תיאוריה, זה לא תקווה, חזון לב של הרב, אלא מתוך התבוננות במציאות המעשית. כמו שאנחנו רואים כמובן היום, היום אנחנו רואים את התוצאות, שמי שחסר לו אמונה והוא לא שואב מערכי קודש, קשה לו גם להחזיק מעמד באהבת הלאומיות הישראלית והזהות היהודית הישראלית שלו. וכן הפוך, בשעה שאנשים מגבירים בעצמם את החשק הלאומי, בשעה שיש פתיחות מאוד גדולה לשמוע מה התוכן שנותן לכל זה חשיבות ואמיתיות ומשמעות. עכשיו אומר הרב הדרכה לצדיקים. כן.
מה זה הבליטה?
הבלטה. הבלטה, לא רק העיקרון הכללי, הבלטה בפרטים. לא רק הזדהות עם לימוד תורה באופן כללי, אלא תלמוד, כלומר לימוד מפורט, לימוד אינטנסיבי, לימוד מקיף, ים של תלמוד. יפה. עכשיו הרב אומר הדרכה מעשית. זו הדרכה מעשית לצדיקים. גם אנחנו יכולים ללמוד על זה לפחות. צריך כל צדיק להגביר בעצמו ובעולם את אש האהבה הלאומית בישראל. הנה, זו הדרכה מעשית מפורשת. לא רק צפייה, ציפייה וצפייה. שכשהאהבה הלאומית תתגבר, היא תתלקח בגאון וזה יחד עם אש השם, אש הקודש. אלא הדרכה מעשית של הרב, צריך כל צדיק להגביר בעצמו קודם כל, כי כל התיקונים שצדיקים מתקנים בעולם, זה קודם כל על ידי מה שמתקנים את זה בעצמם. זה כלל גדול שאנחנו לומדים אותו בספרים הקדושים. שאף על פי שהם עסוקים הרבה בתיקוני עולמות, אבל מבואר כבר בנפש החיים, ומבואר בספרים קדושים נוספים, כל הספרים קדושים. גם בספרים קדושים פנימיים, שכל התיקונים שאדם מתקן זה קודם כל משהו מתקן בעצמו. אז גם פה מופיעה הדרכה הזו. צריך כל צדיק להגביר בעצמו ובעולם את אש האהבה הלאומית בישראל, ולהגבירה בכל מיני השפעות שבעולם. מה זה כל מיני השפעות שבעולם? אפילו כאלו שהן נותנות איזשהו גיבוי ללבוש הראשוני, ללבוש החילוני, לא לקדש את החילוניות, אבל בכל מיני השפעות שבעולם, השפעות פנימיות והשפעות חיצוניות והשפעות שנראות מזדהות, כמובן בגבול ובשיקול הדעת. ובטוח יהיה שסוף כל סוף תבוא אהבה כללית זו לבישול פריה הגמור, וכשהיא תבשין תבוא עד כדי הולדת תולדותיה. מהם התולדות של האהבה הלאומית? כיוון שאדם אוהב את אומתו, הוא אוהב את תוכן החיים שלה, הוא אוהב את קיומה. מה מבטיח את כל זה? מה מופיע מכל זה? המעשים, המידות והדעות של כל התורה כולה, בכל מילואה וטובה. למה? כי התורה היא כוח החיים של ישראל. התורה לא ניתנה לנו חוץ, מחוץ להגדרה של הזהות הלאומית שלנו. כבר יכול לומר, קודם כל יש את הזהות הלאומית שהיא נוצרה ביציאת מצרים, ולאומה הזו ניתנה גם תורה, שאפשר לחצות את זה, לחתוך את זה בסכין החריפה ולאהוב את האומה בלבושה החוליני. אין דבר כזה. תוכן החיים של האומה, שאליו אדם נקשר בנימים דקים של הזדהות לאומית, ככל שמתעמק את ההזדהות הלאומית שלו, והוא מכיר שכוח החיים שמפעם בו במשמעות שניתן לרב, זה משהו חלק מזרם החיים של האומה, ממילא יכין ויגביר את ההתקשרות לתוכן הפנימי. אז תולדותיה של האהבה הכללית הזאת הם המעשים, המידות והדעות של כל התורה כולה בכל מילואה וטובה. וכל מה שאנו רואים שישנם אנשים מתאמרים באהבת ישראל בליבם רחק מהתורה, פלא גדול אומר, אבל זה יכול להיות. אנשים שהם הם מלאי אהבה לאומה, מתאמרים באהבת האומה. זה עומר החיים שלהם. אבל ליבם רחק מהתורה, מליבודה וקיומה. איך יכול להיות מציאות כזאת, אומר הרב, לאור מה שהסברנו. ומפני שעדיין אהבתם בוסרית. וחרמנו סמדר. וכאן יש עוד מילים שכתובות בכתב יד. אבל סוף הבישול לבוא, כאן מגיע פסוק מישעיה, והיה ביום ההוא קרן חמר אינו לה. זה הוספה של הרב בכתב יד. משום מה רבינו החליט שלא להביא את זה פה בעריכה של פסקה. רואים מפה שהקרן זה משל לאהבה הלאומית, והפירות עדיין פירות בוסריים, פירות של סמדר. אבל סוף הבישול לבוא, אומר הרב, זו הבטחה. על זה נאמר בנביא ישעיה, והיה ביום ההוא קרן חמר. חמר הכוונה שמלא יין. הפירות מלאים יין. קרן חמר אין עולה. כל מי ששותה יין בפורים צריך לזכור על מה נאמר היין פה. או יער כרם שהפירות שלו מלאים יין, פירושו של דבר שהאהבה הלאומית היא כבר בשלה, מנזה את תנובתה, שהיא מביאה להופעת התורה. אז זה בהירור כללי שהרב אומר מתוך צפייה פנימית. מדוע הרב כל כך בטוח בזה? אמרנו, זה לא תקווה ולא חזון לב, אלא זו ודאות שלמה של הרב. בגלל שהרב רואה לפניו לא רק את התופעה, אלא את כוח החיים של האומה הזאת. שאומנם כשהוא מתעורר מתרדמת הגלות, הוא חוזר חזרה לשנות הבוסריות שלו. המושגים נתפסים בצורה מאוד בוסרית. גם לזה יש סיבות, כמו שהרב קצת דיבר בפסקה הקודמת, אם אתם זוכרים, על הצורך להביא ברכה גם מניצוצות שנמצאים בהתפתחות האנושית הכללית, ויש עוד מקורות רבים ברב שהרב עוסק בזה. אבל כיוון שהרב בטוח בזה, בטוח בזה לא בגלל שהוא מקווה שזה יהיה ככה, בגלל שכך מי שמתבונן בדרך ישרה, בכוח החיים, יודע מה עתיד להתפתח מזה, בטוח, הוא יודע, כמו ילד קטן. אנחנו יודעים שאם אנחנו נחזק בו את העצמיות, הוא לא יישאר עם הלבושים הילדותיים של התופעות. לבושים הללו הם קשים, אם אדם נשאר עם הלבושים הללו גם בבגרות, אז הלבושים הללו מסרסים ומאבדים את כוח החיים שלו. אבל אף על פי כן, יש לנו את הביטחון לחזק את הצדדים שצריכים לחזק גם בזמן הקטנות, כי אנחנו יודעים שאם יהיו לילד את הקניינים הללו ואת התכונות הללו, כשתזדקף קומתו, כשנפשו תבשיל ותניב את תנובתה הנכונה, אז הכלים הללו שהוא רכש בילדותו, אדרבה, הם אלה שיביאו אותו לעיצוב אישיות גמורה, מבושלת. איפה הביטחון הזה? כי כך אנחנו יודעים שזה כוח החיים. אף אחד כשהוא מחזק את ילדו הקטן לא צריך להסתפק שמה הוא לא יצמח, שמה הוא יישאר בגיל הזה. אז ככה הרב צופה את הדברים. ביחס לזה חשבתי ללמוד שתי פסקאות נוספות שבהם הרב מדבר על הערך של האהבה הלאומית והביטחון. מאיפה יש לרב את הביטחון שהיא שייכת ודביקה באהבת התורה? אז הפסקה הראשונה היא מתוך קובץ ג', זו פסקה חשובה באופן כללי, נלמד אותה תחולה אף על פי שההתחלה פחות קשורה. הרב אומר כך: התפילה השלימה מתעכלת היא עיכול רוחני ומתהפכת לאור תורה. היא משנה את טבעה השלם דווקא כשההגדלה התלמודית של התורה בשכל צלול וחופש דעת באה אחריה. יש אומנם קצב להזמן במובנו הרוחני, מתי יוכל העיכול הזה להיחל ומתי יסיים את פעולתו. היחס שבין תפילה לתורה הוא סוגיה מאוד מאוד סבוכה ולא פשוטה. אנחנו מכירים כמה פסקאות ברב שהרב מלמד שהתורה ותפילה הם שני כיוונים. למשל, התפילה היא מפנימה החוצה והתורה זה מחוץ פנימה, התפילה מלמעלה למטה, התורה מלמעלה למטה והתפילה ממטה למעלה. והיום למדנו בשיחות הרב צבי יהודה שרבינו מלמד, גם בשיחה שלנו מדגיש את זה בעוד מקומות, שערך התפילה מוצא את מקומו דווקא כשהוא בא מתוך תורה. על זה דרשו חז"ל במסכת שבת את הפסוק: מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. מסביר מה הכוונה. עיקר הכיוון של תורה זה אלוקים שפונה אל העולם. מתוך שיש בנו כוח אלוקי, אנחנו נדרשים לפנות אל העולם. לפנות אל העולם עם הערך כוח האלוקי שיש בנו, כי הוא מצוות, בניית מבט רוחני, מבט של אמונה. והנושא זה אדם שפונה אל העולם. לא אדם, אלא אלוקים שפונה אל העולם דרך האדם. זה עניינה של תורה. תפילה זה בדיוק בכיוון ההפוך. האדם פונה אל אלוקים. כשאדם פונה אל אלוקים זה מסובך מאוד. למה זה מסובך? כי כל מה שאדם יביע זה תמיד יהיה מגושה. אם אדם עוסק בעולם זה בדיוק ערכו. רק בניגוד לאדם חילוני, חוליני שעוסק בעולם בכלים חילוניים. מתוך תורה אנחנו פונים אל העולם ומתבוננים ומשנים ומשפרים ומתקנים לפי הכוח האלוקי שיש בה. זאת תורה. תפילה זו מציאות מאוד מסובכת. כי האדם פונה לאלוקים. לכן הרב אומר שתפילה זה עבודה מאוד קשה. תפילה זה דבר שהוא לכאורה, לולא שהתורה הייתה מצווה לנו, התפילה זה דבר זר, זר לאדם. אמנם אחרי שהתורה מצווה זה כוח מאוד חשוב. אבל הכוח הזה, כדי שהוא יבנה את האדם, הוא צריך להתהפך לאור תורה. זאת אומרת, שמתוך התפילה, אנחנו ניגשים, אנחנו מתרוממים על ידי התפילה, מגלים את הנשמה שמתפללת, מגלים את ההריגה הפנימית, וכל זה צריך לחזור ולהפך את ההבנות שלנו ואת ההרגשות שלנו ואת היחס המעשי שלנו, להיות יותר שייך אל התורה, יותר שייך אל הכוח האלוקי שבנו. זה נקרא שהתפילה השלמה מתעכלת עיכול רוחני. זאת אומרת, התפילה לא, אין עניין להישאר בתור פנייה אל הקדוש ברוך הוא. זה ערך אחד של התפילה. ויש ערך יותר עליון של התפילה, שהיא מתמזגת ונהפכת לאור תורה. זאת אומרת, מתוך שאדם מביע את נשמתו, מתוך מה שאדם מעלה את רצונו, מתוך מה שאדם חושף את גרעין נשמתו, כמו שהרב אומר, כמו שהכוזרי אומר, גרעין הזמן הוא פריו, תוך שאדם נפגש עם ההריגה הזו, שהשטף העירני של חיי היומיום, והמצוות המעשיות ודקדוקי ההלכות לא נותן לנו להקשיב אל הקול הפנימי הזה. אבל הקול הזה, אחר כך שאדם חשף אותו, הכלי שלו זה שאדם יהיה יותר תורה. שאדם יבין יותר את התורה, יקיים יותר את התורה. לכן אומר הרב, כדי שהתפילה תבוא לטבעה השלם, תעשה את פעולתה השלמה, חייב שאחר כך, כן, שהתפילה תהיה מוקפת, כאן הרב מדבר אחר כך, שההגדלה התלמודית של התורה באה אחריה. זה פרייה השלם של התפילה. שבעקבות התפילה, אדם, הלימוד שלו הוא מתוך שייכות יותר גדולה, השכל יותר צלול, הדעת יותר חופשית. הרי הכישרונות הללו שהשכל והדעת, זה לא הכישרונות שאנחנו משתמשים בהם בתפילה. אדרבה, מי שמעיין בתפילה, אז זה סימן לא טוב. אז לא מקבלים את תפילתו. כמו שהמהר"ל מסביר, תפילה זה לא הזמן שבו אדם צריך, ודאי אדם צריך ללמוד את התפילה לפני שהוא מתפלל. בזמן התפילה אדם לא לומד את התפילה באיום. תפילה זה הופעת כוח החיים הנשמתי. אבל כשהכוח החיים הזה מופיע, זה צריך בסופו של דבר להביא לשייכות יותר גדולה, התחני תורה, התמדה יותר גדולה, לימוד יותר טוב, שכל צלול, חופש דעת. זה פעולת התפילה. זה שלימות פעולתה של התפילה.
כן. זה הפוך. אחרי ש...
מה?
התפילה יותר טובה אחרי לימוד טוב. ולא לימוד מיד. לא לימוד מושפע מהתפילה, אלא התפילה מושפעת מהלימוד.
אז זה שני דברים נכונים. תפילה חייבת להיות מושפעת מהלימוד, כי אם לא זה הגשמה. כלומר, תפילה צריכה לבוא מתוך תורה. מתוך שזו מצווה של תורה. כאן תפילה אנחנו מקיימים מתוך מצווה. והרב כותב בעין היה, ורבינו מדגיש בסירות, שמי שעיקר האבויד הסשם שלו נשנת על התפילה. לא מדובר רק על התפילה כמו שחזל תקנו אותה. כדה, הוא מוסיף, הוא מתרגש, הוא בויקד, הוא לא יודע בדיוק מה, לא רוצה להגיד, לא יודע לגבי איזה תופעות הרב מכוון. הכוונה היא שהפנייה שלו כלפי שמיה, מה שהוא יוצר, הוא נעשה יותר דומיננטי. למה? כי בזה הוא מרגיש התחברות וקרבת השם. וזה לא אומר הרב, זה סכנה גדולה. זה נעשה יותר אנושי מאשר אלוקי. אז לכן זה מה שאתה אומר, שכדי שהתפילה תהיה פעולה אלוקית, היא צריכה לבוא מתוך תורה. זה צד אחד. צד שני, שעיקר פעולתה של התפילה זה לא להישאר ככה עם הפנייה לקדוש ברוך הוא. מה עושים עם הפנייה הזאת? וכשאין מה לעשות איתה, אז אדם עוד ועוד מנסה לחפש לשייכות לדבקות הזו, ועד הוא שר שירים ורוקד ולא אומר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך ו... זה יכול להיות טוב. במידה, וזה נעשה המשקל העיקרי בחייו, אז הוא מגשם. כי עיקר מתן תורה, זה לא לתת לאדם את הזכות להתפלל. עיקר מתן תורה, הרב אומר שתפילה זה לגויים גם. גם לגויים. נכון, שאצלנו שתפילה מתוך תורה זה מעלה עליונה, אבל רק תפילה זה גויים. אצלנו החידוש הוא שכל זה מתעכל ונהפך להיות אור תורה. מגביר את ההבנה בתורה, את השייכות בתורה, את הרצון ללימוד. זה פרייה השלם של התפילה. עכשיו אומר הרב, מה מגביר בנו את השייכות לתורה? יש, זה דוגמה. זה דוגמה מאוד חשובה, צריך עוד להרבה לעיין בה. זה לא הנושא שלנו פה באורות, אבל זו סוגיה מאוד ארוכה וחשובה ברב. בכלל מקומה של התפילה והיחד בין תפילה לתורה. תפילה זה דוגמה לצינור מאוד חשוב של עבודה שבלב, אבל שעיקר פריו הוא להיטיב ולמצות ולהגביר את השייכות שלנו לתורה. תורה זה הצינור המרכזי. לימודה של תורה, קיומה של תורה. מה זה תורה? תורה זה מתוך שאני אלוקים, מתוך זה אני פונה אל העולם. לא פונה לאלוקים. מתוך שאני אלוקי, אני עושה פעולות בעולם. נכון, שיש גם ואהבת את השם אלוקיך, ואת השם אלוקיך תירא. גם להיות שייך, אבל איך ידיך לאהבתו ויראתו מהרמב"ם? מתבונן בעולם, כי זה עניינה של תורה. כשברוך הוא נותן תורה מן השמיים לארץ, ואנחנו נהיים חלק מן המסלול הזה של מן השמיים אל הארץ. צריכים להיות שייכים אל השמיים, ומתוך זה אל הארץ. לכן התפילה מתעקנת תיקון רוחני ונפרת לאור תורה, וזה עיקר פעולתה של התפילה. סגולת תפילה ישנה לכל געגוע טהור טבעי, המתלווה לכל עניין שיסודו ברום עולם של תשוקה אצילית. כמו כל פעולה שהיא מעוררת את תכונות הנפש לשאוף ולהתגעגע אל השלמות, אל האצילות, אל מציאות רוחנית, כל מציאות שהיא חושפת או מגבירה, מלהיבה את התוכן הפנימי, יש לה את הסגולה הזו, להגביר את החשק ואת השייכות לתורה, הבנה של תורה, עד אשר אפילו אהבת המשפחה הרגילה, כשהיא ביושר, בטהרה ובקשרות, היא אצילית. אהבת המשפחה זה תוכן אצילי. מתהפכת היא לאור תורה, כן, אדם קשור למשפחתו, אוהב את משפחתו, לכאורה זה חולי חולי, זה דבר טבעי. אבל אצל אדם רוחני, כיוון שזה בא ממקור נשמתי, כלומר, כיוון שזה עוד כלי לבטא את השייכות אל היושר, לא אומר מה שאדם משקיע, כן, במשפחתו, אלא אהבת המשפחה, פיתוח כישרון האהבה. הרי האהבה הזו, היא מתהפכת אחר כך לאור התורה. יש בסגולה להגביר את ההבנה בתורה. למה? נחזור רגע למשפט הקודם. כי געגוע טהור טבעי המתלווה לכל עניין שיסודו ברום עולם של תשוקה אצילית, אהבת המשפחה בישראל. נכון שיש גם אהבת משפחה שקוראים, אבל אהבת המשפחה בישראל יסודה בתשוקה אצילית, כלומר תשוקה נשמתית. אצלנו משפחה, כמו שהרב כותב בעין היה, זה לא רק המרבט שעוזר לנו, מכיל לנו את הקפה ועושה לנו את הספונג'ה ונעים בעיניים. אצלנו משפחה זה תא של חיים, זה ערך, יש לזה ערך רוחני, והגעגוע לזה והאהבה לזה זה דבר נשמתי. אז זה עוד ביטוי של הנשמה, שכשהוא נעשה ביושר ובתורה מתהפך לאור תורה. מה זה מתהפך לאור תורה? הוא מוסיפה להתורה לשד רענן בשיפת קודש. ובאופן היותר עליון, אז יש לנו כבר שתי דוגמאות, תפילה, אהבת המשפחה, עכשיו דוגמה השלישית זה לענייני. באופן היותר עליון, אהבת המשפחה זה ביטוי תחתון, אבל הביטוי העליון של האהבה, אהבה הטבעית, באה האהבה הטבעית של האומה, המתגלמת באהבת ארץ ישראל, ובכל הסעיפים שדרכה של אהבה הזו להתפשט עליהם. אדם שאוהב את אומתו אוהב את קנייניה של האומה, את מה שמזדהה ומתלכד יותר מכל עם האומה, ארץ ישראל, השפה, ההיסטוריה, הגאווה הלאומית. עכשיו אומר הרב, בין שהם מלובשים בגדי קודש, בין שהם עטופים במעטפה חולית. אבל זה עוד צינור שמגלה את אהבת הנשמה. עכשיו אני אסביר קצת מה הכוונה. מה הכוונה שהנשמה אוהבת? האהבה זה יחס של דבקות מתוך חפץ השלמות או ההשתלמות. הרי ערך הנשמה באמת מתקבל כשהיא דבקה באומה. כמו שערך הנשמה, הוא נמצא תחתון שלה, אבל ערך הנשמה מתגלה כשהאדם דבק במשפחתו. וערך האהבה מתגלה כשאדם דבק באלוקיו, תפילה. אז האהבה הטבעית לאומה, נכון, היא אהבה טבעית. אבל אצלנו, מי ממריץ את הנטייה הטבעית הזו? הנשמה. חפץ ההשתלמות, חפץ הדבקות של הנשמה. להגדיל את ערכה, הנשמה היחידית כשהיא מתלהבת, כשהיא אוהבת את האומה, כן? היא אוהבת את הגדול שלה, את המקור שלה. את השלם שלה. זה חלק מחפץ ההשתלמות שלה. אומר הרב, היסוד הפנימי היא אהבת הקודש האיתנה שבסגולת ישראל. שלולי אהבת הקודש, לולי שזה באמת באמת מה שעומד ביסוד החפץ של האדם מישראל לאהוב, זה אהבת הקודש, לולי זה כבר הייתה האומה חריבה ונמוגה. עכשיו הרב קצת פותח לנו פתח וצוהר להבין מה הוא רואה באהבה הלאומית. הכלי שלה הוא כלי של חולין. המקור שלה נראה מקור טבעי, אבל זה נכון, זו נטייה טבעית. אבל מהו הטבע? טבע האהבה של הנשמה. מה שנקרא פה בפסקה, אהבה אצילית. חפץ האדם להתחבר אל הערך שיגלה את עצמו, את עצמותו. אם אדם לא אוהב את אומתו, אומתו, אלא שקוע בפרטיותו, ממילא הוא שקוע בחומריותו, ממילא הוא שקוע בעולם הזה שלו, ממילא הוא מנותק מהערך השלם והאמיתי שלו. ואם אדם אוהב, למה אדם אוהב אישה? יש כאלה שחושבים שאדם אוהב אישה כי הוא רוצה בגלל התאווה המינית. הפוך, החשק המיני זה המרץ הגופני, שהוא מהווה התמריץ לגלות, הכלי לגלות האהבה של אדם לאישה. למה אדם אוהב אישה? אומר המהר"ל, אהבת איש לאישה זה תמיד אהבה רוחנית. לכן גם בפרשת יתרו וגם פרשת ברית חנן, כתוב ביחס לאהבת איש אישה כתוב לא תחמוד. ביחס לאהבת קניינים, אז פעם כתוב לא תחמוד, פעם כתוב לא תתאווה. כי כשזה מגיע למעשה זה מופיע בתור תאווה. אבל אהבת איש לאישה זה תמיד אומר המהר"ל לא תחמוד. גם כשזה מתלבש בלבוש תאוותני, תמיד תמיד זה אצילי. אף פעם זה לא. מה זה אף פעם? זה דבר רוחני, אצילי. אז כשאדם לא יודע את זה, כל כך מנותק מזה, הופך את זה להיות כלי בשביל להגיע למיצוי החשק המיני, אז הוא מאבד טובה. אז למה אדם אוהב אישה? כי הוא רוצה השלמה. וכשאדם מישראל רוצה אישה, אז רוצה השלמה לנשמה. וכשאדם אוהב את משפחתו, עוד יותר. וכשאדם אוהב את אומתו, עוד יותר. כל זה שייך לחשק התמיר ונעלם של הנשמה שחפצה להיגלות. אומר הרב, בטוחים אנו שכל התנועות היותר חופשיות ומגושמות שהולכות לבסס בניין האומה מלב נמשך לאהבתה, אף על פי שנראות רחוקות מהופעת התורה, הפסקה שלנו, כולן מלאות הן מאותיותיה של תורה העליונה. וכי התורה הזו שאנחנו רואים לנגד עינינו, מה הן האותיות שיוצרות אותה? זה לא אותיות החיים שלנו? כמו שהרב כותב בישראל, באורות ארץ ישראל, זין. בפסקה הידועה לאותיות. וכי אבני הבניין שמהם התורה בנויה ומופיעה ומגשימה אותם החיים, זה לא אבני הבניין שהחיים שלנו עשויים מהם? וכשאדם חפץ להגדיל את חייו, עכשיו זה בביטוי ילדותי, זה כמו ילד קטן. גם הוא חפץ להעצים את חייו. אז הוא לוקח צעצועים ומדמיין דמיונות ומשחק בבובות, ולפעמים הוא מתנהג גם באלימות קלה, ולפעמים מתנהג בחוצפה. לא שצריך להשלים התופעות הללו. אבל זה חלק מהעצמה של הילד, את הזהות שלו, את ההזדהות שלו עם הדברים, את הכוחניות שלו, את העצמאות שלו, את החירות שלו. אז כמובן צריך להבדיל בין התופעה בחולי חוליניותה לבין השורש שלה, המקור שלה. האם בגלל שאנחנו לא אוהבים את הטובות לכן נדרוס את הילד? תגיד לו, תפסיק לחפוץ להיפגש עם העולם, העולם הוא רע ואכזר. ותפסיק לחשוב שהרצון שלך הוא משמעותי, תישאר בקופסה שלך, רק תגיד תודה, בבקשה, סליחה. כל היום. ודאי שלא. לכן, אנחנו יודעים שכשהילד יתגבר, אז האהבה הזו והרצון שלו להגדיל חיים יקבל את הרוח העדינה והצילית, את התפיסה בשלה והבגרותית. כל זה משל, נמשל. האהבה של אדם מישראל, האהבה. והאהבה יותר הצילית, האהבה יותר כללית שהאדם לאומתו, היא חלק מהעצמה הנשמתית הזו, להיגלות במציאות חיים כבירה שתגלה את העוצמה הנשמתית שיש באדם. לכן הוא חפץ לאהוב. הוא אוהב כי הוא חפץ להשלים עצמו. אז בטוחים אנו, אומר הרב, שכל התנועות היותר חופשיות ומגושמות שהולכות לבסס בניין האומה בלב נמשך לאהבתה. אף על פי שנראות רחוקות מופעת התורה, כולן מלאות הן מאותיותיה של תורה עליונה, החיה בעוז קודש מלא בנשמתן של ישראל, בנשמת הציבור בכללו, ובנשמתו של כל אחד ואחד מישראל. זאת נשמת משיח, שהיא נשמת משה, כלומר, מהי הנשמה הלאומית שלנו? מהי נשמתן של ישראל, נשמת הציבור? נשמת משיח, שהיא נשמת משה. טוב, זה כנראה יש לרב מקורות קודש, אם הרב אומר שנשמת משיח זו נשמת משה. כי זה לא כל כך פשוט, כן? אבל נשמת משה זה כבר נשמת שייך לנשמה שייכת על התורה, המתפשטת בכל דור ודור. כן, כל תלמיד חכם ניצוץ מנשמת משה. ובכל יחיד ויחיד, לפי מידתו, מעשיו ומידותיו, מגדול ועד קטון, הכל לפי הערך. אבל אין אפילו אחד מישראל שלא יחיה וניצוץ אחד מנשמתו שהוא רחפינו, משיח השם. ותכף, כשבאה אהבה כללית ונטיית לב לטובת האומה בכללותה מכובדת לתקווה של ישועתה, כלומר, אהבה כללית, אהבה של אדם לאומתו. ועוד יותר, כשזה בא לידי יישום מעשי, חפצים בלהביא לישועת האומה. כשזה בא לידי הבאה, מיד, מה בעצם מתגלה פה? החיים המשיחיים מתגלים בקרבה, והודו של משה הולך, הודו של משה הולך ומתפשט, הולך ומתגלה, ואותיות התורה המקורית במקור הנשמה הגדולה של אומה מראש צורים וכולי. טוב, זה פה שלוש נקודות, כיוון ש... לא צילמתי את סוף הפסקה. אז תקראו את זה, זה קובץ ג' פסקה כ"ז. ואנחנו רוצים, כיוון שהרב אומר שצריך כל צדיק וצדיק להגביר את השאיפה הלאומית בכל מיני השפעות, אז נקרא את הפסקה הידועה הזו שבטח אתם קוראים אותה כל מוצאי שבת. זה פסקה של מוצאי שבת. אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת עץ החיים וכותב זכויותיהם של ישראל. כך כתוב בתנ"ך אליהו, אני חושב. לא בטוח. כתוב אבל במדרש בטוח. על כן ראוי, אולי זה קהלת רב? טוב. אולי קהלת רב. על כן ראוי לכל מי שיש לו שייכות של תשוקה לרזי תורה. זה גילוי אליהו. שמידת גילוי אליהו באיזה דרגה, אפילו אם היא רק בדרך דמיון או הרגשה או השגת השכל האנושי, כנכון, היא מעלה בחסד גילוי מדרגות יותר גבוהות. אז כל מי שיש לו שייכות של תשוקה לרזי תורה. כלומר, להיפגש עם פנימיות התורה. יעשה... בכל מוצאי שבת קודש, יעשה גם הוא כמעשיו של אליהו, ויעסוק בזכויותיהם של ישראל. ויכיר בהכרה שכלית, ובהשגה בהירה וברורה את קדושת ישראל. כל מוצאי שבת קודש, לחזור חזרה אל הפסקה, פסקאות, פסקה הזאת, פסקאות דומות. יכיר בהכרה שכלית ובהשגה בהירה וברורה את קדושת ישראל, יקרת מעלתו. וידבק עצמו בכללות עם קדוש, עם השם וסגולת נחלתו, שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד שבהם, שגם הריקים שבישראל, כל העולם משוטט עליהם. תראו איך הרב עכשיו מדבר על הנפש הישראלית. האם הרב כתב את זה במוצאי שבת? כנראה שהרב כתב את זה במוצאי שבת. ויש להתרעד, משום רעדה, ביראה קדושה, מקדושת הנשמה האלוקית העליונה של כל נפש מישראל. ולהיות מלא, מה? ולהיות מלא שוקקות. הרב מדבר לא רק על הכרה שכלית, אלא על שקיקה, התלהבות. חשק, מלא שוקקות וחמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, זה ההצלחה הלאומית הכללית, ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעשה ידיו, בחומריות וברוחניות ובכל טוב. ומתוך מעמקי נשמתו, אתם מכירים את זה? לפני שיורדים לאולם ספורט, בכלל, כן? קוראים את הדבר הזה. זה פסקה, זה חובה. זה נותן כוח. ממש, לא שאני קורא את זה כל מוצאי שבת, אבל הרב שלי קורא. זה... ומתוך מעמקי נשמתו ירנן ויקרא, אשריכם ישראל, אשריך ישראל, מי חמוך עם נושע באשר, אהבתיך עמי ולאומי, הבאתיך בכל ליבי ובכל נפשי, איך אמודך בכל חום לב, בכל אש עצמותיי, אשתוקק לראות כבודך, יופייך והדרך, את תרומם ותנסה, את תגדל ביפי צביוניך, ויצאו כל סגולותיך, והנפלאות, כמו הדברים הפלאיים הכמוסות בך, מן הכוח אל הפועל, את, זה הכל לאהוב את המציאות הלאומית, את ההצלחת הלאומיות, את תנטע ותתאזרח בארץ צביונך, בארץ פארך, ויגלו, מלשון גילוי, לצפון ולים, לקדם ולמערב, תפארת עוזך וגובה קרנך. אז לזה צריך להגיע. אבל מה שמה פה של הרב יש מידת גילוי ליהו? וראו גויים צדקך וכל מלאכים, לפחות שהרב רוצה שיהיה לו גילוי ליהו. ראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקוונו, והי תפאר עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוהייך. טוב, יש פה בטח הרבה מה ללמוד גם בפסקה הזאת, אבל זה פחות או יותר מה שכדאי שאנחנו נלמד בשלב הזה על הפסקה שלנו. ואם ירצה השם, שבוע הבא או אחרי פורים, אנחנו נתחיל פסקה כף ד' שהיא מסיימת את החטיבה הזאת, והיא פסקה נפלאה וחשובה ביותר.